לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום, שלום לכם. משדר הצהריים של רשת ב' שעורכת אפרת וייס, בהפקה לי לאופר וקובי זרח, טכנאי השידור שלנו רמי פליקס. אנחנו פותחים עם עדכונים מדובר צהל, 4 לוחמים של סיירת גולני נפצעו בגבול הצפון, אחד מהם פצוע באורח קשה, קרמל המנשה, שלום.
שלום, וחשוב להגיד, הודעות נמסרו למשפחות, המשפחות יודעות, במהלך פעילות מבצעית במרחב הגבול בצפון הארץ הלילה. לוחם צהל נפצע קשה, 2 לוחמי צהל נפצעו בינוני, לוחם נוסף נפצע קל מפיצוץ שאינו ידוע, שאין ידוע מה מקורו. האירוע הזה מתוחקר, הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, כאמור משפחותיהם עודכנו. הלוחמים לקחו חלק בפעילות, לוחמים כפי שאמרת, מגדוד סיירת גולני ומחדת יעלום, פונו באופן מוסק לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחד הפצועים הוענק טיפול רפואי דחוף בנקודה. הם נפגעו מפיצוץ שלא ידוע מה מקורו. האירוע כאמור עדיין מתוחקר. החילוץ הזה בוצע תוך מתן טיפול רפואי. הפעילות הייתה במרחב גדר הגבול בגזרה המערבית של גבול הצפון. מה ששב ומלמד שהפעילות הזאת בית של צהל גם בצפון גם בדרום וגם ביהודה ושומרון נמשכת כל העת. במהלך הלילה מטוסי קרב של חיל האוויר הרטו בהצלחה כלי טייס בלתי מאויש עשה את דרכו לשטח ישראל מכיוון מזרח. הכלי הזה היה במעקב על ידי כוחות צהל, לא היווה איום, לא הופעלו התראות בהתאם למדיניות, אין נפגעים ולא נגרם נזק. שוב, זה ממזרח, וכמובן שיש פעילות שנמשכת ברצועת עזה וגם בגבול הצפון, ולכל סביב כל זה שינויים במדיניות התגוננות של פיקוד העורף לאחר שאחרי המתקפה האיראנית בתום הערכת מצב הוסרו הלילה המגבלות של פיקוד העורף. כאמור, הודעה שנמסרה עכשיו על 4 חיילי צהל שנפצעו בגבול הצפון.
לוחמי סיירת גולני שנפצעו, 4, 1 פצוע קשה. החלמה מהירה לכל הפצועים. קרמלה, תודה רבה.
תודה, אסתי.
12 עכשיו עוד 7 דקות. כאוס הבוקר במערכת החינוך עם הודעת פיקוד העורף על חזרה לשגרה במערכת החינוך. הודעה שניתנה בשעת לילה מאוחרת. לרן חוג'יינוף כתבנו לעני חינוך, שלום.
שלום, אסתי.
אז ההורים זעמו, וראשי הרשויות זעמו, והגננות זעמו, ומי לא זעם, כולם. לא הספיקו להתארגן. תן לנו תמונה.
תראי, אני גם מצאתי הורים שמאוד שמחו, כי בסוף כן יש גן, אבל השאלה, בוא נגיד ככה, זה התחיל ממשות הבוקר המוקדמות, שהבינו שבסוף פיקוד העורף אחרי חצות הסיר את ההגבלות שלו על מערכת החינוך. נזכיר, חופשת פסח לתלמידים כבר התחילה, אבל יש עדיין קייטנות, יש מעונות, יש גנים פרטיים, וזה אמור היה להתחיל ב-8 בבוקר. ובכל זאת, ראשי הרשויות קמו, ואיך אמר לי ראש רשות, זה לא עניין של לחיצת כפתור והכל נפתח. יש שרשרת של בעיות, זה אומר, אין הזנה, צריך לדבר עם המפעילים שיביאו הזנה כדי שיהיה אוכל בצהרונים, כדי שנתחיל להפעיל אותם. זה אומר גם הגננות והסייעות עצמם, חלקם כבר עשו סידורים, הם ידעו שאין, וצריך בכל זאת להביא עניין של הסעות. כלומר, שמעתי היום כל כך הרבה ראשי רשויות שאומרים, אנחנו עם הלשון בחוץ, הודיעו לנו ברגע האחרון, זה לא יכול להיות שפיקוד העורף מתנהל בצורה הזו, היכלו לבוא ולהגיד לנו, אולי יכול להיות בשש בערב אתמול שיהיה איזה שינוי, אבל זה לא קרה, לא הודיעו להם, וההודעה הגיעה מאוחר מאוד. אני היום הייתי בבוקר, הספקתי להיות ביבנה, עיר ש-90% מהמסגרות שלה כן נפתחו, לא את כולם הצליחו, אז פגשתי הורים מבולבלים, חלקם דווקא די סמכו עיני.
אז אנחנו קיבלנו הודעה בשבע ומשהו בבוקר, לא ידענו כל כך, גם לא ידענו מה קורה, אם זה באמת או לא, והיה צריך לוודא את זה, וברגע שהבנו שכן, אז גם היה צריך להודיע בעבודה, ולהתנהל נורא נורא מהר כדי להספיק להגיע עם הילד בבוקר, ולהעיר ילד הפוך ומבולבל, שלא יודע אם באמת מגיעים לגן, ומתי מגיעים לגן, ואם זה יום רגיל או לא יום רגיל, גם אנחנו לא ידענו אם יש בכלל הזנה או אין הזנה. בלגן רציני, שמוקרן גם לילדים, מוקרן גם לצוות, ופחות נעים מקום ככה בבוקר, מבלבל נורא.
אני קמתי מאוד מוקדם כי יש לי תינוק, וראיתי את החדשות ששלחו לי מעיריית יבנה שיש גנים. השמחה הייתה רבה, כי באמת שהילדים כבר מתחרפנים בבית, ועוד רגע גם מתחילה חופשת הפסח.
בכל זאת אבל השער הקסר, מתחילים מאוחר, הודעה ברגע האחרון.
אפשר קודם כל להבין את זה, אנשים לא התכוננו לזה, יש להם תוכניות, הלכו לישון בכיף, הלכו לישון מאוחר. קיבלנו את זה בהבנה רבה, וזה בסדר.
הבלגן אצלנו התחיל כבר מהלילה, שהודיעו שאין מסגרות, אחרי סופה שמאתגר בפני עצמו. קמנו בבוקר והבנו שיש מסגרות, שלחתי את בעלי עם שתי הבנות לגן, לפני שבעצם קיבלנו הודעה שהגנים נפתחים רק בשעה 10 בבוקר, ולמרבה הפלא אין גן עדיין, הבנות חזרו לבית, ואז הבנו שהגן נפתח רק בשעה 10, כמובן שהיינו צריכים להתארגן על ארוחות בוקר, ארוחות צהריים, ועכשיו אנחנו בגן. אני ממש שמחה שחוזרים לשגרה, ואני מקווה שבאמת זה המצב ימשיך בצורה הזאת.
אז החזרה לשגרה המלאה תהיה רק מחר כנראה, כי גם בחולון למשל וגם בבת ים ובערים נוספות לא הצליחו לפתוח היום את המסגרות. היו ראשי ערים שהחליטו לוותר מראש בגלל שהם לא הספיקו להתארגן. בבאר שבע הודיעו למשל שהם לא פותחים, ואז הם ראו את הלחץ, היה להם לחץ מאוד גדול מההורים, והם כן ניסו לפתוח. בחיפה הודיעו שהם עושים מאמצים לפתוח עד 10, שוב לא הכל נפתח, גם בירושלים לא הספיקו לפתוח את כל המסגרות. אז בעיקר מצאנו הבוקר הורים מבולבלים, אבל לפחות הנחיות פיקוד העורף אומרות שאפשר לחזור לשגרה.
ונקווה שכך יישאר ושנחזור באמת לשגרה. ליאן, תודה. לירן חג'אינוף, תודה רבה. יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין מכבים רעות איתנו, חיים ביבס, שלום.
שלום וברכה.
תן לנו תמונת מצב, איך זה נראה מהצד שלך, כי ראשי רשויות, אני מבינה, היו מאוד מבולבלים מאתמול בערב.
תראי, את יודעת, זה מזכיר לי את הימים של תחילת הקורונה, שהשלטון המרכזי לא ידע לנהל את האירוע, וניסה לקבל החלטות שבסוף שבר לעצמו את הראש, אז הוא הבין שזרוע ביצועית שנקראת השלטון המקומי, שהיא זאת שבסופו של דבר יודעת לנהל את האירוע. יודעת, מרגע תחילת המלחמה, השלטון המקומי תמיד הגיב ראשון, במהרה לכל צורך שעלה מהשטח, לכל החלטה הנדרשת של הצבא והדרג המדיני. בסוף גם צריך להבין שאיתו מקומי, הוא זה שמחובר לשטח, מחובר לצרכים האמיתיים של התושבים. וכמו שהקבינט הביטחוני חשוב לו לשמוע בסוף את הרמטכ"ל ואת ראשי מערכת הביטחון, כשהוא מקבל החלטות כאלה ואחרות, גם מקבל החלטות צריכים להתייעץ עם השלטון המקומי, כי בסוף אנחנו האופרטור. אם לא מתייעצים עם מי שפותח, אז שלא יתפלו בבוקר שקמים וכולם כועסים עליהם מאוד שהם לא מעדכנים.
זאת אומרת שמה שאתה אומר זה שלא התייעצו איתכם, לא נתנו לכם מראש לדעת איך נראית התמונה, ואולי ככה יעשו ואולי ככה יעשו.
יותר מזה גם, אתה יודע, את ההודעה באמצע הלילה, שהם מוציאים על פתיחת מסגרות חינוך מעכשיו עכשיו, מבלי לקבל חוות דעת, מבלי לתת לנו מה שנקרא להיערך באמת, בסופו של דבר היא פוגעת קודם כל בהם, כי זה שם אותם במקום לא רציני, לא טוב. וצריך גם לזכור שפתיחת מסגרות חינוך דורשות התארגנות והערכות מסודרת, זה כולל הפעלת צוותי חינוך, הסעות, הזנה שצריך להזמין, וזה לא נעשה בלחיצת כפתור, וזה דורש התארגנות. ולכן כאשר מדברים על מסגרות, בטח ובטח מסגרות שהן לא מסגרות של לימודים רגילים, זה מסגרות של מה שנקרא מסגרות חופש פסח, אז זה, זה, זה לא יום לימודים רגיל, צריך להיערך אליו אחרת, ולכן זה לא לוחצים על כפתור פותחים את המערכת בבוקר, אלא צריך להיערך בצורה מסודרת. ואני חושב שפה בנושא הזה, טעו בדיוק כמו שטעו בתחילת הקורונה, טעו גם כאן בשיקול דעת מוטה. יאמר לזכותם של פיקוד העורף, הבינו מבעוד מועד הטעות, גם מתקשר, גם האלוף, גם אחרים, כדי להתנצל על הטעות, ואני חושב שברור לחלוטין דבר אחד. תשתפו אותנו, תקבלו תוצאה מצוינת. לא תשתפו אותנו, לא תקבלו תוצאה.
ככל שאתה יודע, יש רשויות שלא הצליחו להתארגן?
יש רשויות שלא הצליחו להתארגן. גם צריך להבין, יש כאלה שהם כמעט 50% מראשי הרשויות התחלפו. הם חדשים.
נכון.
חלקם הגדול, זמן ההתארגנות שלהם יותר גדול עד להבנת המערכת. חלקם, דרך אגב, גם בוותיקים, מטבע הדברים, מפעילים את המערכת כי הם כבר מתורגלים. הם לא צריכים להיות מתורגלים, הם צריכים לקבל את כל האינפורמציה מראש, כדי שבסופו של דבר יקבלו את ההחלטה הנכונה. ואני חושב שאם היו מתקשרים אלינו בלילה, מתייעצים איתנו, הם אומרים בצורה מאוד ברורה, רבותיי, אפשר להתחיל משעה 10 במעלה, ותלוי כמובן החלטת הרשות, האם היא מסוגלת להתארגן או לא, ואז היו מוציאים הודעות, מתחילים את התהליך, והיה אפשר להגיע למשהו אחר. במקום זה יצרו כאוס, שאחד פותח, אחד לא פותח, והדבר הזה הוא לא בריא לאף אחד. צריך לזכור שבסוף, אם השלטון המקומי נמצא שם כזרוע ביצועית, זה טוב בראש ובראשונה לקבלי החלטות, לקבל את ההחלטה הנכונה וגם לבצע אותה. הוכחנו את זה בקורונה, הוכחנו את זה במבצעים, הוכחנו את זה אחרי השבעה באוקטובר, וגם היום בבוקר, מהרגע שהודיעו לנו, אנחנו מתארגנים, אבל צריך לעבוד בצורה מסודרת, לא כמו שעבדו היום בבוקר.
תודה רבה לך, חיים ביבס, יושב ראש מרכז שלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, תודה.
בבקשה.
דודו כהן, שלום, ראש עיריית עירת כרמל.
שלום, אסתי.
איך זה נראה אצלכם?
כפי שציין חיים, די כאוס. אני קיבלתי את ההודעה אתמול בשעה 12:20.
בלילה.
בלילה. את ההודעה הראשונית. עשינו איזושהי ערכת מצב עם בעלי התפקידים, וניסינו ככה להתחיל להיערך באפס זמן. יש פה משמעות מאוד גדולה, כפי שציין הכתב שלכם וגם חיים, מדובר פה בסייעות, מאבטחים, אספקת מזון, מערך היסעים, הודעות להורים, אין זמן לעשות את זה, רוב האנשים כבר הלכו לישון בשעות האלה, אין לנו שום יכולת לנהל את האירוע בטווח זמן כזה קצר, בלי התראה מוקדמת, היה ניתן לעשות את זה אחרת, אני יודע שאנחנו נמצאים במצב ביטחוני מאוד מורכב, עם תמונת מצב ותמונת מודיעין שמשתנה מרגע לרגע, ואנחנו באותו צד, אנחנו והצבא, פיקוד העורף, אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד, במיוחד בתקופה הזאת, אבל כן, היה ראוי לשתף אותנו קצת יותר את השלטון המקומי, בתהליך קבלת החלטות, בלהתייעץ, בלראות איך אפשר כן להוריד הנחיה, קצת יותר מדויקת, אולי כפי שציין חיים, מהשעה 10, לתת לנו את הזמן להיערך, כי התושבים כרגע, ההורים, כועסים בצדק על מעל ראש העיר. עכשיו, אני נכנסתי לתפקיד בדיוק לפני שבועיים, היום לפני שבועיים. עכשיו, זה בסדר, אני אמור להיות הקולה ברקים של התושבים, כי הם באמת צריכים לקבל שירות, והמדינה חזרה לתפקוד מלא מבחינת מערכת החינוך, אבל את ההורים זה לא מעניין שאנחנו מנסים כרגע לעשות ככל יכולתנו על מנת להפעיל את מערכת החינוך, ופעלנו אותה עד השעה 10 כמעט באופן מלא, היו כמה מוסדות שלא הצלחנו להפעיל, כי יש פה מערך עצום, של לוגיסטיקה ומזון, וכמו שציינתי, מפתחים וסייעות, ולא התפשרנו על הבטיחות ועל הביטחון של התלמידים. כל מקום שלא הצלחנו להעמיד את התשתית הנכונה, בחרנו שלא לפתוח. כן. ויש פה חינוך מיוחד, ויש פה צהרונים.
מה עשיתם עם החינוך המיוחד באמת?
אז נתנו דגש קודם כל לחינוך המיוחד. זה היה בראש סדר העדיפות מבחינתי, כי יש פה באמת צרכים מיוחדים שצריכים לתת עליהם את הדגש קצת יותר, אבל כולם היו בעיניים, זאת אומרת, לכולם אנחנו ניסינו למצוא את הפתרון. מחר המערכת תפעל באופן מלא, ללא חריגים, אבל מן הראוי שצהל ופיקוד העורף התייעצו איתנו קצת יותר מוקדם, ישתפו אותנו בתהליך קבלת החלטות, לא ירודו הנחיה בשעה 12 בלילה. תגיד, גם אני הגעתי ממערכת ביטחונית, הייתי 26 שנה בביטחון, גם להזיז חטיבה או עוגדה, לוקח זמן, הם מבינים את זה, הם יודעים את זה. אני מניח שזה קרה בשגגה, זה לא מעשה מכוון. הם צריכים קצת יותר להתייעץ, לשתף, כדי שנקבל את ההחלטה הכי טובה לטובת התושבים.
אפילו עדיף שיתייעצו איתכם ואתם תכינו את המערכות ליום למחרת, ואז ב-12 בלילה יגידו לכם, לא, זה מבוטל. עדיף ההפוך מאשר להגיד, ב-12 וחצי בלילה עכשיו תתחילו להתארגן.
חד משמעית, חד משמעית. חד משמעית, כי בסופו של דבר הורים כועסים, ובצדק, אני איתם, אני ליבי איתם, באמת. אבל יש פה צרכים אובייקטיביים שאנחנו חייבים לעמוד בהם, זה הגדרות של משרד החינוך, זה ביטחון, בטיחות, ולא נתפשר על זה.
דודו כהן, ראש עיריית עיריית הכרמל, נכנסת רק לתפקיד, שיהיה לך בהצלחה.
תודה, תודה רבה.
תודה רבה. עכשיו לפרסום ראשון של שרון עידן, כתבנו שרון, שלום.
שלום.
חברת איזיג'ט הבריטית, שמפעילה מישראל טיסות רבות לאירופה, מבטלת את כל הטיסות שלה לחודש אפריל. מדובר על נזק לאלפי נוסעים שרצו להגיע לישראל ורצו לצאת מישראל.
כן, באופן רשמי אומרת לנו איזיג'ט לפני דקות אחדות אסתי, שכרגע היא מבטלת את שבוע הבא גם כן. אחר כך כמובן הכל ייבחן, אם זה נסיע להיכנס לאתר שלהם, תגלי שבעצם לקנות כרטיסים להמשך החודש כמעט בלתי אפשרי, אז בלתי אפשרי, אבל בואי נאמר שבאופן רשמי בכל מקרה, כל מי שאמור היה לטוס איתם בימים הקרובים, כולל בשבוע הבא, יקבל, אם עדיין לא קיבל ביטולים על הטיסות. אנחנו מדברים בעצם על חברה אסטיפי, גם סוג של ברומטר בענף, כלומר שחברה כזאת מחליטה לא להגיע לישראל, הרבה חברות אחרות מסתכלות על הדבר הזה ועלולות להגיב בהתאם. איזיג'ט היא חברה שטסה מנתב"ג ליעדים כמו אמסטרדם, ברלין, באזל, לונדון, מילאנו, ז'נבה, זאת אומרת בהחלט קשת נרחבת מאוד של יעדים, וכאן אנחנו כמו שאת אומרת מדברים על נזק לאלפים רבים של מחזיקים בכרטיסי טיסה, וכמובן שמי שביטלו לו את הכרטיס, ובוודאי אנשים שהזמינו יחסית מראש, לא יוכלו למצוא כרטיסים חלופיים לחופש, פשוט אין סיכוי, משום שגם חברות אחרות כרגע עדיין לא טסות לישראל ושוקלות את צעדיהן. אנחנו מדברים על חברות גדולות כמו אייר פרנס ויונייטד שלא יגיעו היום לישראל, וויזר שלא יגיעו היום לישראל, וכולנו מסתכלים ומנסים לראות מה יקרה ביממות הקרובות. גם חברת אייר קנדה התחילה להוציא הודעות לאנשים שהם לא יגיעו לא היום, לא מחר, לא מחרתיים. אנחנו לא יודעים מתי כן באופן רשמי, אז הנה גם כותרת בעניין הזה, גם בטיסות הטרנס-אטלנטיות, העסק מאוד שביר, מאוד נזיל, אבל לעניין איזיג'ט, מי שאמור היה לטוס איתם בימים הקרובים, וככל הנראה גם הרבה מעבר לזה, צריך לבדוק היטב מה קורה עם כרטיסי הטיסה שלו, חלק גדול מהלקוחות כבר קיבלו ויקבלו ביממה הקרובה את הביטולים.
תודה רבה לך שרון, הם יהודית כולים, תשוב אלינו. בשתיים מתכנס קבינט המלחמה, סולימן מסוודה כתבנו המדיני, שלום לך.
שלום אסתי.
עדיין דנים אם להגיב או לא להגיב למתקפה האיראנית?
נכון, הם עדיין דנים אסתי, מכיוון ואולי גם בעיקר בגלל לחץ בינלאומי שבינתיים לא רוצה שישראל תגיב, מכיוון שמבחינתם המשמעות היא מלחמה אזורית. אנחנו רואים את הדברים האלה שיוצאים גם מכיוון צרפת, גם מכיוון בריטניה, גם מכיוון מדינות נוספות, ואולי בעיקר מכיוון ארצות הברית, שלא רק מסתפקת באותה שיחה בין ביידן לנתניהו, אלא גם בראיונות וגם בתדרוכים בבית הלבן שאומרים לישראל אסור להגיב בשלב הזה. ואני חייב להגיד לך אסתי שגם כאן בישראל אכן יש הבנה שצריך להגיב. השאלה היא כרגע מה העיתוי ואיפה ונגד מי בדיוק. יש הרבה דברים ואפשרויות על השולחן, לא רק מתקפה באיראן, אלא מתקפה נגד נכסים באיראן, מתקפה נגד אנשים מסוימים, כל הדברים האלה נשקלים. כן, בישראל אומרים אנחנו חייבים להגיב, אבל מהצד השני אסתי יש הרבה דברים אחרים שנשקלים. למשל, האם ישראל רוצה עכשיו להיכנס לאימות ממשי מול איראן, כאשר יש עוד חזית פעילה כרגע בעזה? האם ישראל רוצה למקד יותר את המאמצים כרגע בעניין החטופים שתקוע והתשובה השלילית מצד חמאס? האם ישראל רוצה להתמקד עכשיו בזירה, בנוסף, בזירה הצפונית? לא ברור כרגע מה הכיוון, ובכל מקרה, כינוס של קבינט המלחמה, שימי לב אסתי, שכינוסים באופן יומיומי של קבינט המלחמה כדי לדון מה עושים בעניין האיראני. אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים באמת בשעות הקרובות, אבל בעוד שעה וחצי הקבינט יתכנס, ושם אמורה להתקבל ההחלטה.
תודה רבה סולימן, אנחנו כאן לעדכונים ככל שיהיו. מצרף אלינו מי שהיה מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במילואים דוד עברי, שלום.
שלום וברכה.
ישראל צריכה להגיב או לא צריכה להגיב?
אני אתחיל דווקא מההצלחה.
תתחיל מההצלחה.
ההצלחה הייתה בהגנה אקטיבית, הצלחה אסטרטגית, מדרגה ראשונה. אני קודם כל מצדיע למפקד חיל אוויר, לתום, כי אני חושב שאם היה איזה כישלון אפילו חלקי, כולם היו בורחים, היום כולם מתחלקים בהצלחה, אבל לא היה תמיד זה שהיו מוצבים עליו. אז מגיע לו לפחות קרדיט מכולנו. הדבר השני זה כל אנשי החיל האוויר, המגנה האווירית, הטייסים, התעשיות הביטחוניות, ואני חושב שיש לנו גם טכנולוגיות ייחודיות מתקדמות בעולם, אנשים מעולים, ופיקוד ושליטה נבונים ואחראים, וזה מה שחשוב. אז אני חושב שמגיע להם תלש רציני מאוד בנושא הזה. עכשיו לנושא התגובה. הכדור אחרי ההצלחה האסטרטגית יצר לנו מעין בעיה מסוימת, האם להגיב או לא להגיב, כי ההצלחה הזאת היא ממש אסטרטגית בכל המובנים. והכדור אצלנו, עכשיו הדילמה לא פשוטה. אני אנסה לנתח אותה בדימוי מסוים. יש לנו כאילו אקדח בתגובה, אקדח ותותח. אקדח, אם אני אשתמש בו, יגידו לי, תשמע, זה הכל מה שאתה יכול לעשות, ואז ייתכן שאפילו אני נפגע בהרתעה שלי. מצד שני, גם פעולה כלשהי, אפילו עם האקדח הזה, אני יכול לפגוע בסופרמרקט או משהו כזה בטעות, כי הייתה תקלה, וזה יהפוך להיות אפילו, יפגע אפילו בהצלחה אסטרטגית שעשינו. הדבר השני זה פעולה עם תותח, ואני אומר את זה בשני הדברים, כי יש גם ביניים וישנם כל מיני אפשרויות שאני לא נוגע בהן. אם אתה לא יורה, אתה מחזיק את התותח הזה בכוננות, וגם אם לא ירית באקדח, אתה מחזיק את התותח בכוננות כזאת, שכולם חוששים מהתותח, לא מאקדח, אם היית עושה אותו. לכן הייתי אומר קודם כל, לא נכון להגיב עם אקדח. כלומר, תגובה שהיא אך ורק נותנת איזה סיפוק לכאלה שחושבים שצריך לתת תגובה. הדבר השני זה הקואליציה בארצות הברית, אם אתה משתמש בתותח או באמצעים רציני מאוד, הנושא ששירות של בניית הקואליציה האזורית בהרפת ארצות הברית לדעתי תרד או תדחל להרבה יותר זמן, כך שאני רואה את הבעיה המדינית האסטרטגית, צריך לזכור שההרתעה זה לא הדבר העיקרי להשיג אותו. ההרתעה היא רק נדבך בביטחון הלאומי. אם ניקח לדוגמה את מלחמת המפרץ, ששמיר החליט לא להגיב, למרות שכולם טענו אנחנו מאבדים את ההרתעה וכולו וכולו, אני חושב שזה הדבר נכון בראיית הביטחון הלאומי, כי ההרתעה זה לא הדבר, זה לא הדבר הכי חשוב שישנו. עכשיו, נכון שייתכן שמדינות מסוימות יחשבו שהיה צריך להגיב, ואולי זה משפיע. לדעתי זה הרבה פחות ממה שאנשים חושבים, כי עצם ההצלחה בהגנה יצרה מצב מאוד חדש, מאוד אסטרטגי חדש. והקשר עם ארצות הברית לדעתי הוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב להמשך. גם אם אתה מגיב, אתה יכול לגרור את ארצות הברית כן או לא בשנת בחירות, אבל בהמשך נצטרך אותה מה שלא יהיה. ולכן כל תגובה תצטרך את ארצות הברית, ולכן הראייה של שיתוף פעולה עם ארצות הברית הוא לדעתי כמעט דומיננטי כאן.
כמה שנים אחורה היית מפקד חיל האוויר?
הייתי עד סוף 82, אני מלחמת שלג אני עשיתי, ותקיפת הקור ב-81 זה היה תחת הפיקוד שלי.
וכמה פעמים בחיים אמרו לך שאתה עקשן?
פעם לא.
אז מספרים עליך שרק בזכות עקשנותך, ככה, ממש ככה, והדחיפה שלך, בכלל ישראל התחילה להתעסק עם פרויקט החץ, כי אתה ישבת לכולם על הראש, כולל האמריקאים, לא יודעת לפני כמה שנים, תספר.
זה נכון. אני הזמנתי את אברמסון, ראש ה-SDI, זה ה-Strategic Defense Initiative, מלחמת הכוכבים האמריקאים בזמנו של ריגן, בפברואר 86 לארצות כאן, הייתי יושב ראש תעשייה אווירית, הבאתי אותו ועשינו חצי יום לעבור על מה ישראל יכולה להשתתף במלחמת הכוכבים, ודיברנו על מלחמה נגד תקק, אני אמרתי לו גם על אופציות אופסנסיביות, אז הוא אמר לי שהדבר היחידי שארצות הברית תהיה מוכנה ללכת אליה, זה האופציה של הגנה, שזה בהמשך קראו לזה חץ, אבל אז עוד לא דיברנו על שמות, טיל נגד טילים, טקטים, בליסטיים. זה היה הכוונה. ומכאן חתמנו אחרי זה בהסכם שאני עברתי להיות מנכ״ל משרד הביטחון, המשכתי את החברות איתו, אברמסון היה ראש פרויקט F-16, שאני הייתי מפקד חיל אוויר והיינו בידידות רבה מאוד, והמשכנו על אותו דבר, הקמנו גם סימולטור לנושא של מלחמה נגד פילים, בתדירנה זה היה, תדירנה איננה כבר היום, וחתמנו על הסכם על החט ל-80% ו-20%, 80% הם משתתפים ואנחנו 20%, וככה התחלנו הלאה, נגד, זה היה 86, לפני מלחמת המפרץ. עד אז עסקנו רק בפיתוח, מלחמת המפרץ כמובן נתנה את הדחיפה למשיך הלאה, ואני עסקתי את המשאבים כל פעם מארצות הברית, למרות שכאן הייתה התנגדות כל הזמן גדולה מאוד איך לעשות את זה. בהמשך הקמתי גם את מנהלת חומה במשרד הביטחון, שהיום מנהלת את כל ההגנה האקטיבית, כיפת ברזל וכל הדברים האחרים. גם זה מצצתי תקנים מכל למקומות, כי כולם התנגדו לתת לי את ה... אז זה נכון, העקשנות שלי בתחום הזה, אבל אני לא קורא לזה עקשנות, זה קודם המטרה.
איך אתה מסביר, אלוף במילואים עברי, את הפער הכל כך גדול ובלתי נתפס ומוציא מהדעת, בין כל, בין ההצלחה המסחררת הזאת מול המתקפה האיראנית, בין כל הטכנולוגיה הנהדרת שיש לנו, ובין מה שספגנו כאן בשבעה באוקטובר, ואנחנו ממשיכים לספוג.
אנחנו ממשיכים מה?
ואנחנו ממשיכים לספוג. זה לא נגמר האירוע, הכוונה.
אני, הנושא של, אתה חי במזרח התיכון, ואתה חי לא עם גורמים או מנהיגות רציונלית. אין סיבה לאיראנים להשמיד את מדינת ישראל. זה אידיאולוגיה שאיתה אתה לא יכול להתמקח.
לא, ברור, אבל אני שואלת אותך עכשיו על 7 באוקטובר. אני שואלת אותך דווקא על החמאס.
על זה. על 7 באוקטובר.
כן, איך הפערים האלה מסתדרים לך?
אני לא יכול להסביר את זה. התאוריות כאן היו... זה מתחיל מזה שאמרו ש... נתחיל מזה ש... הפלסטינאים זה בכלל לא בעיה, לכן מצליחים לתת את הסכמי אברהם וכל וכולו. אם אתה אומר שהפלסטינאים הם לא בעיה, אז הם לא שמים את אותה הדגש שצריך לאותם הדברים. אבל אני לא אכנס לכל הדברים האלה, כי זה לא הזמן, צריך להסתכל כרגע מה עושים נכון בהמשך, איך לטפל ולתת לעם ישראל שהוא נמצא בדילמות קשות מאוד, ולדעתי הוא פשוט... יותר קשור שהיה מלחמת עצמאות, שם ידענו שהסכנה היא כזאת, וכאן אתה פשוט, בכל כיוון שאתה הולך, הדילמות הן רק בחירה בין דברים רעים.
וכשאנחנו מדברים על הדילמות, ואנחנו מדברים על דברים רעים, העובדה ש133 ישראלים, אזרחים וחיילים חטופים, יותר מחצי שנה, בידיים של החמאס, מה צריך לעשות?
צריך להחזיר אותם הכי מהר, אין בכלל ויכוח על זה, אני לא יודע להעריך מה קורה שם, כי אני לא בממשלה ולא יודע את כל הנתונים, אבל אם שואלים דעתי, אני למשל בקלות, בקושי רב, אבל אני חושב שנכון לשחרר אנשים עם אסירים עם דם על הידיים,
וגם להפסיק את המלחמה בעזה?
כן, להפסיק, אין לי שום בעיה, להפסיק, בכל לא נלחמים כרגע, זה יותר בטש מה שמלחמה. הבעיה אם לצאת או לא לצאת, זה הדילמה קשה שאני לא יודע להעריך אותה, אבל קשה לי להעריך גם, האם יש סיכוי לעסקה כן או לא, כי אני לא בפנים, ולכן קשה לי להעריך עד כמה הולכים קדימה או אחורה, דילמה קשה מאוד לממשלה, שלא תביני, אני לא חושב שרק מישהו יש לו דעה מסוימת, הדילמה מאוד אמיתית וקשה, כי אתה מתעסק עם אנשים שאין להם רציונליות. חמאס רוצה את השמטת ישראל, זה ברור. ולא אכפת לו מעם הזאתי. זה לא יכול, מנהיגות כזאת, אתה לא יכול להתנהל איתה בצורה של מצע ומתן רציונלי. לכן קשה לי להעריך מה קורה באמת. אבל אני אומר, מה, אני הייתי מוכן לתת הרבה, כמעט הכל, אסור להגיד בכל מחיר, כי זה לא נכון. אבל הייתי הולך הרבה מאוד רחוק לטובת החזרת החטופים.
מי שהיה מנכ״ל למשרד הביטחון, גם מפקד חיל האוויר בעבר, אלוף במילואים דוד עברי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
כל טוב, שלום שלום.
אחרי הפרסמות אנחנו נדבר עם משפחות החטופים. 12 ועוד 36 דקות כאן בחצי היום. 192 ימים, 133 חטופים. ליל הסדר בפתח. ועידית אוהל, אימא של אלון, מבקשת לחגוג עם בנה, שעדיין בשבי החמאס, את חג החירות.
בכל יום שעובר, אני מוצאת את עצמי בערב לפני השינה, פונה לאלון ומתנצלת. אני מתנצלת שלא הצלחתי להחזיר אותך הביתה עד היום. פסח מתקרב, וככל שהוא מתקרב אני נסוגה מלהתעמת עם המחשבות על החג הזה, שמייצג את החירות של עם ישראל. אני לא מסוגלת להכיל את המחשבה שאתה לא תהיה איתנו בחג. בפסח הזה חייבים להיות עם החטופים. לשמור להם מקום ליד השולחן ולהניח תמונה של אחד מהם. בפסח הזה כולם עם. כולם עם החטופים.
והלוואי שבחג החירות הזה לכל החטופים והחטופות תהיה חירות וכולם יחגגו כאן איתנו. הנה שיחה שהקלטנו עם עידית. שלום לך עידית אוהל, אמא של אלון שנחטף מהמסיבה ברעים.
שלום.
ספרי לנו על אלון.
וואי, כל כך הרבה דברים לספר עליו. קודם כל הוא חתיך הורס.
ראיתי בתמונות.
כן, הוא פשוט יפיוף כזה. חזה, חמוד, רגיש, אוהב את החיים, טורף אותם, אני יכולה להגיד אפילו, ופשוט, פשוט ילד ש... אתה נכון, אבל לא ילד כבר הרבה שנים, אבל נער ש... אני מרגישה שהוא פשוט, הוא פשוט שם, שם כשצריך אותם. שם בשביל הרבה אנשים. והוא, אתה יודעת, יש לו יכולת מדהימה לתקשר ולהיות רגיש לגבי מה שקורה איתך.
ואת מקווה שכל הדברים האלה והכישורים האחרים שלו עוזרים לו לשרוד שם.
בטח, בטח. אני חושבת שזה שיש לו את המוזיקה, זה שהוא נגן פסנתר, והמוזיקה מתנגנת לו בראש 24/7, באמת. לא סתם אני אומרת את זה. הוא כל הזמן מתעסק עם זה. המוח שלו עובד. הוא מאבד גם דברים חיצוניים ביחס למוזיקה, ביחס ל... הוא מתהלך. בצורה שהיא ככה ששומעים, אפשר אפילו לשמוע שהוא שומע למוזיקה, רק מלראות אותו, אפשר ככה לראות את זה בה. ואני חושבת שזה מאוד עוזר לו, את הכישורים החברתיים שלו, זה שהוא יודע גם להתנתק במצבים הכי קשים בחיים, בכל מיני מצבים שהוא היה צריך רגע לנשום ולהיות עם עצמו, הוא ידע להתנתק ולשמוע, והניתוק שלו היה ככה לשמוע למוזיקה, וזה אז כל העולם ורוד. אני מאוד מקווה שהוא משמיע לעצמו, ונזכר בכל מיני, שוב ושוב ושוב ושוב, אני מאוד מקווה.
ומה עוזר לך לעבור את התקופה בלתי נסבלת הזו?
קודם כל לחשוב עליו בצורה הזאת, זה לא מחנחם אותי, נותן תחושה של חוסן וחוזק. ובזה שאני בעשייה, בעשייה שהיא המון, שהיא באה מטוב, היא באה מלקחת את החוזקות של אלון ולייעל אותם לטובת הסביבה, לטובת הקהילה, לטובת המדינה הזאת, לטובת החזרתו. אם זה היה, אם זה הפסנתר או ריקוד שעשינו במשגב, כל דבר כזה מאוד קשור במהות. אבל הכי חשוב, מוציא גם אנשים אחרים החוצה, ומאפשר להם לבטא את עצמם, וגם באיזשהו מקום, גם לשלוח המון אנרגיות לחטופים.
כשאת רואה את הוויכוחים מסביב, לפעמים אפילו יותר מוויכוחים הסוערים, זה מחמיץ לך את הלב, זה נכנס פנימה, או שאת עכשיו בתקופה שקשה לך בכלל אפילו להתייחס לרעשי רקע כאלה?
אני חושבת שזה דבר שמאוד משתנה. יש רגעים שאני ממש לא נמצאת שם, ואני, הדברים האלו מתנהלים לידי, אבל לא סביבי. אני עושה את ההפרדות, ויש רגעים שבמקרה זה נכנס פנימה, ואז אני לא פשוט, זה לא פשוט, אבל אני מוציאה את זה. אני רגע מנסה לדייק מה נכון ומה הדרך ומה, איפה צריך להיות, ואני בן אדם עם המון תקווה. אני חושבת שזה מה שעוזר לי המון לשרוד, שאני פשוט כל הזמן בתקווה, וגם כשיש לי רגע של נפילה, אני יוצאת מזה וחושבת מה הדבר הבא. כל פעם אני ממש מרגישה את זה פיזית בגוף, את ההתעלות הזאת והתחושה של להמשיך הלאה ולפעול ולעשות, ותמיד מאיזשהו מקום שאני יודעת שאם אני אהיה במקום הזה, ואם אני, אז הוא בסדר, הוא יהיה בסדר, כי הוא הבן שלי, וזה השליטה שלי בעצמי. כן, הרי שליטה בכלום, מה שחיצוני לי, אנחנו גם רואים את זה, שאין לנו חוסר שליטה וחוסר הבנה מה באמת עוזר ומה באמת יביא את החטופים הביתה. אנחנו עושים המון המון דברים במקביל, אבל בסופו של דבר, התחושה הזאת של התקווה האישית שיש לי, והתנועה הזאת שאני כל הזמן בתנועה וכל הזמן רואה קדימה, ורואה אותו חוזר וקדימה ונמצא, היא מאוד מאוד עוזרת.
את רוצה להגיד לו משהו? אם יש סיכוי שהוא שומע?
ברור, תמיד. ברור שאנחנו, יודע שאנחנו אוהבים אותו מאוד, שאנחנו תמיד לצידו, ושאני עושה באמת הכל להחזיר אותו. ואני ממש מצטערת שעד היום לא הצלחתי להחזיר אותו, נכון להיום, לרגע זה. אבל זה לא אומר שאני מפסיקה לרגע לעשות כל מה שאני יכולה, ואני אוהבת אותך, ואתה חשוב לי, ואני יודעת שאתה חזק, ואני יודעת שיש לך יכולות מדהימות, ואנחנו מכינים את הבית, אנחנו מכינים את הבית לקראת חזרתך, וזה אומר המון דברים. אתה יודע, הרבה דברים השתנו, אבל הרבה דברים הם כמו שהם היו, ואתה תחזור, ואנחנו נהיה שם גם עבורך בחזרה. אתה לא משנה איך תחזור, לא משנה מה תרגיש, אנחנו נמשיך לאהוב אותך.
אנחנו עכשיו מתחילים לשמוע ברקע צלילים של שיר, שחברים של אלון ממגמת המוסיקה, יחד עם אבישי כהן, שרים לו? את רוצה לספר מה זה?
כן, בוודאי. רונן אח שלו, כשהתחיל כל העניין הזה, פנינו לאומנים שרק יחשבו על אלוניק בפעם הבאה שמנגנים, ואבישי התקשר אלינו ואמר, טוב, מה עכשיו? ורונן אמר, טוב, בוא נחשוב על אם זה בסדר מבחינתו שנעשה איזשהו ביצוע מחודש לאלון על השיר שהוא כל כך אוהב.
והנה זה.
הוא נענה בשמחה ויצרנו את הדבר הנפלא הזה.
שובו אלינו.
לגמרי, ואתה תשוב אלינו.
ואני מקדישה את זה לאלון שלך ולכל החטופים והחטופות.
כן, וואי, תודה רבה.
תודה לך. עידית אוהל, אמא של אלון. מקווים שכל מה שאת מדמיינת, איך הוא חוזר, יקרה ומהר, אנחנו איתך מחבקים.
תודה רבה
לך.
שובי אליי, שובי אלינו, בשביל שנינו, שובי אליי, שובי אלינו, בשביל שנינו. אם תלכי הלילה לבדך, הכוכבים ילוו אותך, רוח ים תלחש אל תוך ליבך, תמלא את גופך. אם תלכי הלילה לבדך, הכוכבים ילוו אותך, רוח ים תלחש אל תוך ליבך, תמלא את גופך. ואם תבקשי את חום גופי, אני אצא אל הלילה, חפש כוכב שיעיר דרכי.
שובו אליי, שובו אלינו בשבילכם, בשבילנו, שובו אליי, שובו אלינו בשבילכם, בשבילנו. שובו אלינו בשבילכם, בשבילנו, שובו אליי, שובו אלינו בשבילכם, בשבילנו.
אזעקות עכשיו, התראה על חדירת קליטה סוין באדמית, באלון, בגורן, בגורנות הגליל, בחניתה, ביערה, בערב אל הרמשה. בצפון, גבול הצפון, אזעקות עכשיו, צבע אדום, חדירת קליטה סוין. כנסו למרחבים מוגנים לכמה דקות, אנחנו תכף נתעדכן. אנחנו כאן, אנחנו רוצים לדעת מה קורה בצפון, כי גם היו אזעקות ממש לפני דקות אחדות בצפון, בגבול הצפון, וגם אנחנו שומעים שצהל עושה פעילות תוקף מטרות חיזבאללה בלבנון. רובי אמרשלג, שלום.
שלום אסתי, כן, אז לפני כ3-4 דקות נשמעו אזעקות באדמית, אילון, גורן, גורנות הגליל, חנית היערה וערב אל הרמשה בשל חשד לחדירת כלי טיס עוין. רק נזכיר ששישום במהלך שעות אחר הצהריים של שבת, חדר כתבם והתפוצץ במרכז קיבוץ חניתה, חבר כיתת הכוננות נפצע קשה כתוצאה מפגיעת אותו כתבם נפץ, ושמענו על הפציעה של חיילי צהל במהלך פעילות מבצעית בגבול לבנון. בשעות האחרונות גם צהל תוקף מטוסי קרב, תקפו הלילה מטרות של חיזבאללה, בהן עמדות שיגור, תשתיות ומבנים צבאיים בכפרים צדיצין, אל מתמור, אל אבונה ועית הישייב. בנוסף, תקפו מה שמוגדר איום באזור של איתה ישי ולבונה בדרום לבנון. זאתי, דיברנו הרבה ביומיים האחרונים, ביממה האחרונה, על המתקפה של איראן. אז זה ככל הנראה מאחורינו, אבל המלחמה בגבול הצפון לא הולכת לשום מקום.
כן, ידיים כאן וידיים יומיומית. תודה רבה, רובי.
תודה.
אנחנו ממש לקראת סיום השעה הזו. בשעה הבאה נדבר ארוכות על קלת פרס ישראל, על היוצרת המופלאה נעמי פולני שהלכה לעולמה והיא בת 96. נספר את סיפור חייה, נדבר עליה, ולסיום השעה הזו קצת צלילים משיר ישן נושן, דחילק מוטקה, שרה נעמי פולני עם שייקה אופיר. זה לסיום השעה הזו, תהנו מזה. דחילק שולה הוא אמר
לה, ככה הוא אמר, ב-16 לחודש יוני 46 בטרם הלכו לגשר והריח אש, את הכלי הוא לא נצר, לחץ כדור עקר.
דחילק מוטקה היא אמרה לו,
ככה היא אמרה, דחילק מוטקה היא אמרה לו, ככה היא אמרה.
בשעות הערב את הקדטו היא חיברה לפתיל.
שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו, כולנו נחזור אחרי אחת, תישארו איתנו, שלום.
וכשגברו רחק נשחק, הפתיל כמעט נבלק, דחילק שולה הוא אמר לה, ככה הוא אמר, דחילק שולה הוא אמר לה, ככה הוא אמר, דחילק מוטקה היא אמרה לו, דחילק שולה הוא אמר לה, דחילק מוטקה היא אמרה לו, דחילק שולה הוא אמר לה, דחילק שולה.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו אחת ועוד חמש דקות בחצי היום, שעה שנייה, עורכת המשדר יפעת וייס, לי לאופר יחד עם קובי זרח, עם הטכנאים של, הם מפיקים שלנו, והטכנאי שלנו כמובן רמי פליקס. ביממה האחרונה מתפרסמים עוד פרטים על התשובה של חמאס על ההצעה העדכנית שהוצגה בפניו בסבב השיחות בקהיר בשבוע שעבר. ראש תחום העולם הערבי, רועי קש, שלום לך. וזה נראה כרגע שהארגון מתבצר בעמדותיו, והייתי שואלת אותך אם זה הארגון מתבצר או זה סינואר מתבצר.
כן, זו שאלה מצוינת שאני חושב שגם בישראל מתקשים לענות עליה, כיוון שלא ברור באמת עד הסוף מה סינואר רוצה, אבל מה שברור הוא שבחמאס מבחינתם הם לא, מה שנקרא, ענו בצורה חיובית על ה הצעת הפשרה שהושגה, או שהוצגה יותר נכון, על ידי המתווכות בסבב השיחות בקהיר לפני יותר משבוע. נזכיר שגם לקח לחמאס כמה ימים טובים כדי להשיב על ההצעה הזאת. רק ביום שבת בערב בחמאס התקנו שהם העבירו את התשובה שלהם למתווכות, והתשובה היא מן הסתם היא בסגנון של אנחנו לא דוחים על הסף את ההצעה, אבל אנחנו יש לנו הרבה מאוד תיקונים, ולמעשה הצעה בחלוטה היא שלילית, כאשר בחמאס מבחינתם אומרים, או אם תרצי, הציגו מבחינתם איזושהי הצעה נגדית, לפי לפחות הדיווחים, גם ערוץ אל ג'זירה, גם ערוץ אל ערבי הפרו-קטרי. בחמאס אומרים כזה דבר, בשלב הראשון תהיה הפסקת אש זמנית, תהיה נסיגה של צהל למה שהם מכנים קו ההפרדה בגבול שבין עזה לבין ישראל, ובשלב השני תהיה נסיגה מוחלטת של כוחות צה"ל והפסקה מוחלטת של הלחימה, ורק אז יתחילו חילופי החטופים והאסירים הפלסטינים, המחבלים הפלסטינים, כאשר גם בנקודה הזאת, לפחות לפי הפרטים שפורסמו ביממה האחרונה לגבי ההצעה המתוקנת או התשובה של חמאס עם התיקונים, יש פערים בין מה שישראל מציע לבין מה שחמאס רוצה. בהקשר הזה בואי נשמע מה הוא אומר באסם נעים, בכיר חמאס בחול, ברעיון לאל-ג'זירה, ביממה האחרונה, הנה.
جاء الرد من الطرف الصهيوني ردا سلبيا ويرفض التجاوب مع كل مطالب الحركه لانه نحن نتفاوض
مفاوضات. כן, אז אומר באסם נעים שהתשובה של ישראל, או למעשה ההצעה של ישראל לגבי מתווה העסקה החדש, היא למעשה הצעה שלילית, כך הוא מכנה אותה, שלא עונה על הדרישות של חמאס, לא עונה על הדרישות של העם הפלסטיני, ולמעשה באסם נעים אסתי מסכם את כל העניין. אנחנו רואים בזה מסע ומתן להפסקת אש, ישראל רוצה רק את הסיפור של חילופי החטופים והאסירים הפלסטינים, ושם זה עומד. נראה שכרגע בשורה התחתונה אנחנו לא ניצבים בפני איזושהי פריצה דרך, שבמקביל צריך לומר ביושר שהנושא הזה, סוגיית החטופים, נדחק לטובת העיסוק בנושא האיראני, פחות במישור התקשורתי.
רועי קש, תודה רבה לך.
תודה.
ממשיכים לעסוק בעניין החטופים, בעניין עזה והחמאס, ובעניין האיראני, וחוזרת אלינו קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא. שלום קרמלה. קרמלה, שלום, את איתנו בשידור. כרמל איתנו על קו הטלפון? תכף ננסה. מנשה אמיר, מומחה לענייני איראן, אתה איתנו?
שלום אסתי.
שלום, מה שלומך מנשה?
טוב מאוד, מצוין.
זה טוב לשמוע. קח אותי ליממות האחרונות, ואיך אתה הסתכלת על האירועים, עוד לפני שהתחילה המתקפה האיראנית, כשרק התכוננו והיו איומים וידיעות שזה הולך לקרות, מה אתה שמעת עוד קודם, ומה חשבת שיקרה?
מאז הפיגוע המוצלח בדמשק, אני עקבתי בכפתנות רבה אחרי כלי התקשורת בתוך איראן, והם בניגוד לפעמים הקודמות, כשאני אומר פעמים זה 100 פעמים, 200 פעם ועוד יותר, בעבר שישראל חיסלה או שיחסו לישראל חיסול של אנשי צבא בכירים באיראנים בדמשק, בסוריה, הפעם התגובה האיראנית הייתה מאוד חרישה ואיומים מאוד ישירים. למשל חמיני אמר שזה שבירת החוק הבינלאומי, צריך להניש אותו וישראל תיאנש. לא אמר אנחנו מאנישים אותה, אלא ישראל תיאנש. וזה היה קו והוראה שכל כלי התקשורת והבכירים בפוליטיקה האיראנית הלכו לפי זה והגבירו והמשיכו באיומים שלהם. אז היה ברור שאיראן תגיב. אבל מה שלא היה ברור זה איך יגיבו, במה יגיבו, מה מידת התגובה ומה מידת היעילות. אם אני עוקב עכשיו אחרי התקשורת האיראנית דוברות פרסית, okay. ברחבי העולם, לא רק בתוך איראן. בתוך איראן הם משבחים ואומרים שזו הצלחה, הייתה הצלחה מלאה, ואפילו מזייפים קליפים שמראים על הנזק החמור שנגרם לישראל, וטוענים שאפילו לגבי אמרו שמנשה אמיר התעמלון הציוני ברח למקלט.
אתה במקלט עכשיו? יפה, אבל יפה.
וזה מראה עד כמה שהם מסכנים ומלדים ויודעים שהפסידו. אני קורא סיסמאות שנכתבות על קירות, כן. בניינים באיראן.
מה יש שם בסיסמאות האלה?
שם משפילים את המשטר, צוחקים עליה. אני גם רואה למשל קריקטורות.
מה למשל, תן לנו כמה מהסיסמאות האלה שראית שקראת.
שכשלתם ובזבזתם את כספי העם האיראני, אנחנו רעבים ואתם מבזבזים את כספינו על ה... פעולות לא מוצלחות.
זאת אומרת שבציבור האיראני, אבל עושים את זה בחשאי, גרפיטי,
בוודאי.
התנגדו למתקפה הזו, ויש אפילו אנשים שתומכים בנו בישראל?
לפני המבצע הכושל האיראני, אני קיבלתי המון פניות מאיראנים מחול, אבל זה מראה, זה מבטא גם את הרצון בתוך איראן, שתגידו לישראל, אנא תבואו, תתקיפו ותצילו אותנו. ואני רואה קריקטורה ברשתות החברתיות, שמראה משגר טילים, ועל המשגר הזה יש מלפפון, ולא טיל.
כן, ראיתי את זה גם.
כן, צוחקים עליהם. לא רק זה, אלא המון, למשל, מראה שהם פיתחו טיל בתוך מרתף. הם לא יודעים איך יוציאו את זה מן המרתף.
עכשיו תיכנס לראש של השלטון האיראני, ותגיד האם על פי הראש שלהם, אם לא נגיב, זה מראה על חולשה, או שאם לא נגיב, הם מבינים שיום אחד הם יחטפו.
אני בהחלט לא יכול לענות לשאלה, אבל אני יכול לתת לך תשובה בצורה אחרת, שאם לא נגיב, הם יטענו בכלי התעמולה שלהם, ראיתם, הציונים הפחתנים האלה לא הגיבו.
טוב, אנחנו נוכל לחיות עם זה, לא?
אבל זו לא עצה שלי, לדעתי, טוב שמדינת ישראל תמתין, תנצל את האחדה הבינלאומית, תגייס בדיפלומטיה הבינלאומית את מירב התמיכה, ותשקול בחובד ראש ובתבונה רבה סוג של פעילות ועונש, וישראל יודעת לעשות את זה, סוג של עונשים ותגובות שלא יגררו את, לא יאלצו את המשטר באיראן לחזור ולהגיב ולתקוף אותנו שוב.
אז אני רוצה לשאול אותך, מה השלב הבא? מבחינת ישראל ומבחינת האיראנים, אני לא מדברת איתך ביטחונית, איך אתה רואה את האירוע הזה, אבל אם מסתכלים עליו קדימה? אני למשל חשבתי לעצמי, אולי אני טועה ממש, שקצת המפלצת האיראנית שמפחידים אותנו מפניה במשך עשרות שנים, התגלתה כמפלצת שאנחנו יכולים להתמודד איתה.
בזה שישראל יכולה להתמודד וחייבת להתמודד, אין ספק. אבל מצד שני, צריך להביא בחשבון שהאיראן האסלאמי היא לא חמאס. איראן זו מדינה גדולה, אוכלוסייה רבה, כושר כלכלי גדול, נחישות רבה, ולא כדאי להתעסק איתה ישירות. ובייחוד אני מודה להגרי ששלח מסר לעם באיראן, והדגיש, הגרי הדגיש באנגלית, שאין לנו איבה כלפי מדינת העם באיראן, אלא אנחנו נלחמים נגד המשטר שגם מדכא אותם ומבזבז את הכספים שלהם. צריך לנהל את המלחמה בתבונה. אנחנו לא מדברים על נקם, מדברים על פעילות שתביא לנו ביטחון ותעזור גם לעם האיראני. העם האיראני מחכה לישראל. לעזור לעם האיראני שיפיל את המשטר, ואני חושב שכל השקעה בנושא הזה זו השקעה כדאית, והיא גם הרבה יותר זולה מאשר כל ההצטיידות בכלי נשק יקרים.
מנשה אמיר, מוכר לענייני איראן, תודה רבה לך על שיחה מעניינת, כרגיל.
תודה ויום נעים.
כרמלה מנשה חזרת אלינו, כרמלה שלום.
שלום, כן.
אנחנו מתחברים לעניין האיראני, אם יש שאלה, נגיב, לא נגיב.
הכוננות מול איראן והכוננות בכלל הגבוהה עדיין נמשכת, למרות שאחרי המתקפה האיראנית בתום הערכת מצב בצהל הוסרו מהלילה בעצם כל מגבלות פיקוד העורף, והגיעו למסקנה שאין מניעה שלא לאפשר מסגרות חינוכיות או התקהליות במידת הצורך, ידעו להחזיר את המגבלות. הכל באמת עדיין שביר. אנחנו מדברים על איזה כוננות רב זירתית, גם ברצועה, גם ביהודה ושומרון, גם מהמזרח. רק לפני בלילה אנחנו עדים לאירוע של שבו בעצם ניסיון חדירה של כתב"ם שצוקל. יש פעילות אינטנסיבית של צה"ל בתוך, גם בצפון, עמדת שיגור, תשתית טרור ומבנה צבאי של צה"ל תקף מטרות של הארגון של החיזבאללה בדרום לבנון, נטוסי קרב תקפו כאמור תשתיות טרור, מבנים צבאיים במרחבים של לבנון, באזור התשאב שבדרום לבנון, כוחות צהל תקפו להצהרת איום במרחבי התשאב בדרום לבנון. כאמור הפעילות הזאת נמשכת, וכמובן ההודעה הפחות נעימה שארבעה חיילי צהל נפצעו במהלך פעילות מבצעית במרחב הגבול בצפון הארץ. לוחם צהל נפצע קשה, שני לוחמי צהל נפצעו בינוני, ולוחם נוסף נפצע באורח קל מפיצוץ שאין ידוע מה מקורו. האירוע הזה מתוחקר, ובצהל, במערכת הביטחון, יש ישיבות, הערכות מצב, סביב השאלה האם לפעול, כיצד לפעול, כיצד להגיב, אל מול השיתוף הפעולה עם ארצות הברית ומדינות הקואליציה, כשגורמי ביטחון חלקם סבורים שיש להגיב לאלתר, לפחות סברו, ואחרים אומרים בואו ננשום ונחליט, נקבל את ההחלטה בהיקף שיקבע בעת שנחליט עליה.
כרמלה, תודה רבה לך על כל העדכונים האלה. אנחנו חוזרים לאירוע שהיה לגבול הצפון, שבו נפצעו ארבעה לוחמי סיירת גולני, אחד מהם באורח קשה. נורית יוחנן איתנו עכשיו עם עדכונים. בחיזבאללה אומרים אנחנו התמנו את המטענים האלה?
נכון, זה בעצם מה שאומרים בחיזבאללה, ממש בדקות האחרונות בעצם מוציאים הודעה שבה הם למעשה מקבלים אחריות על התמנת מטענים באזור הגבול, שכאמור הובילו הובילו לפציעתם של החיילים. אומרים שם בחיזבאללה שהם הוטמנו המטענים באזור תל אסמאעיל, זה בקרבת הגבול עם ישראל, וכשהכוח שלהם, כאשר הכוח בעצם שנפצע, חצה את הגבול לשטח לבנון, המטענים הופעלו. כאמור, זו טענה שלהם, עוד אין אישור ישראלי לדברים האלה, אבל בהחלט איזושהי לקיחת אחריות של חיזבאללה על הפעולה הזו, על המטענים האלו, שלטענתם בעצם הובילו לפציעתם, חלקם באורח קשה, של כמה וכמה חיילים.
תודה רבה לך, נורית, על העדכון הזה. עכשיו לכנסת, שאומנם יצאה לפגרה, אבל התכנסה לישיבת מליאה מיוחדת, תקלה אהרון שפרן, שלום.
שלום, אסי.
הפרטים. מתוך הישיבה, דברים שגם אומר ראש האופוזיציה, לפיד, נגד ראש הממשלה נתניהו.
בהחלט. אז אנחנו נמצאים כעת במליאת הכנסת, עכשיו על סדר היום אסתי, הצעת החוק להסדרת אירועי הילולה של רבי שמעון בר יוחאי במירון, והמליאה מכונסת, כפי שאת אומרת, למרות יציאתה של הכנסת לפגרה, וזאת לאחר שסיעת יש עתיד הגישה 25 חתימות של חברי כנסת בבקשה לדיון, המליאה תדון כאן בהמשך גם במצב החטופות והחטופים, ובמערכה בגבול הצפון, בהמשך לדברים האחרונים ששמענו כאן במשדר. ובנוסף, חברי הכנסת צפויים לאשר כאן, ככל הנראה, אם לא יחולו שינויים, את העברה של הסמכויות על אכיפה בתחום הבנייה למשרד לביטחון לאומי, למשרדו של איתמר בן גביר. מוקדם יותר ראש האופוזיציה לפיד מכנס מסיבת עיתונאים, ממש לפני ישיבת סיעה שהוא מקיים, והוא מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה ועל הממשלה. לפיד אומר, אם לא נזיז את הממשלה הזאת בזמן, היא תביא עלינו רובן, הגיע הזמן לבחירות עכשיו, אומר ראש האופוזיציה.
הממשלה הזו, ראש הממשלה הזה, הפכו לאיום קיומי על ישראל. הם ריסקו את ההרתעה הישראלית, אויבינו מסתכלים על הממשלה והם מריחים חולשה ומרימים ראש. וגם ידידינו מריחים אותה חולשה. הייתי בשבוע שעבר בוושינגטון בפגישות עם כל צמרת הממשל. הם מזועזעים מהממשלה הזו. מחוסר האחריות, מחוסר המקצועיות, מהניהול הכושל, מכפיות הטובה. ממשלת נתניהו מחלישה את ישראל. זה לא חייב להיות ככה. ביום שהממשלה הזאת תלך, מדינת ישראל תתחזק באופן משמעותי בכל הפרמטרים, ביטחונית, מדינית, כלכלית.
כן, אסתי, לאחר הדברים הללו של לפיד, הוציאו בליכוד תגובה שבה נאמר שלפיד חתם על הסכם קנייה מביש עם חיזבאללה והעדיף להישאר השבוע בחול בזמן שישראל הותקפה, מתכוונים בזה לנסיעה של ראש האופוזיציה לארצות הברית ולפגישתו שם עם אנטוני בלינקן, עם היועץ לביטחון לאומי סליבן בין השאר. בליכוד אמרו שראש הממשלה זיהה את האיום האיראני כבר לפני עשרות שנים ומאז מוביל את המערכה העולמית נגדה. ואפתי, בעקבות ההודעה הזאת של הליכוד יצאה תגובה נוספת של לפיד לתגובה של הליכוד, שבה נאמר שההרתעה הישראלית בלבנון קרסה כשנתניהו אפשר לחיזבאללה להקים מועלים בתוך שטחה ריבוני של מדינת ישראל. ולגבי איראן אמרו בלשכתו של לפיד, אם נתניהו עבד כל השנים בנושא איראני, איך הם הפכו למדינת סף גרעינית ושלחו מאות כתבאמים וטילי אישיות לתקוף את מדינת ישראל. ועוד נקודה אחת נוספת, אסתי, ראש האופוזיציה לפיד נשאל במסיבת העיתונאים מה צריכה לדעתו להיות התגובה למתקפה האיראנית במוצאי שבת, ולפיד השיב שצריכה להיות תגובה, היא צריכה להיות גם מדודה, בזמן שנכון למדינת ישראל, תגובה, אמר ראש האופוזיציה, שלא מונעת מחנופה לבייס. אסתי, בשעה זו הדיון כאן במליאה נמשך, דיון מיוחד, כפי שאמרנו, למרות שהכנסת נמצאת כרגע בפגרה.
דקלה, תודה. 1:23, הבטחנו והנה הגענו. קלת פרס ישראל היוצרת נעמי פולני הלכה לעולמה והיא בת 96. הבטחנו לדבר על האישה המופלאה הזו. נדמה לי שהמילה הזו מתארת אותה היטב. דורית אסרף מזרחי, שלום.
שלום אסתי, באמת אישה מופלאה, קלת פרס ישראל, הזמרת והשחקנית נעמי פולני שהלכה היום לעולמה. אנחנו נזכור אותה תמיד כאימא של הלהקות הצבאיות, מי שהחלה את דרכה המקצועית בצ'יזבטרון לצד שייקה אופיר, ובהמשך היא שימשה הבימאית של הלהקות הצבאיות, להקת פיקוד הצפון, גייסות השריון ולהקת הנחל, אבל אין ספק שגולת הכותרת שלה הייתה להקת התרנגולים, אותה הקימה עם יוצא להקת הנחל בתחילת שנות ה-60, ובה היא שימשה גם בימאית וגם חריאוגרפית. היא נולדה וגדלה בתל אביב, בואי נשמע אותה מספרת על הילדה שהייתה.
הייתי ילדה רגילה,
הייתי עצלנית, כמו כל הילדים, לא יותר משהו ולא פחות. שיעורים הכנתי מדי שצריך להכין שיעורים. למדתי אצל אמא של גבי ילדור, ריקוד, וסשה ארגול, שהוא היה שם פסנתרן, שזה גם כן שנים ראשונות שלו בארץ, והוא מזה התפרנס. ניגן שם לנו שרקדנו.
אני חייבת להגיד לך שכל פעם שראיתי את נעמי פולני בסרטים, בכתבות, עד השנים האחרונות ממש היא נראתה תמיד ילדה. עדיין ילדה.
ילדה.
כן.
בשנותיה האחרונות היא השתתפה בכמה הצגות, כמו איוולף הקטן באבימה, ובסרט מישהו לרוץ איתו. ביום העצמאות ה-70 הוא ענק לאות הכרה מיוחד מנשיא המדינה דאז ראובן רובי ריבלין, ובשנה שלאחר מכן, לפני 5 שנים בדיוק, הוא ענק לפרס ישראלי תחום התיאטרון והמחול, מה שאפשר להגיד עדיף מאוחר מאשר אף פעם. פולנית גוררה במושבה כנרת, היא הניחה 2 ילדים, יותם ואיה, מנשואיה לזמר המנוח ליאור ייני. יצא לי לדבר איתה בשנים האחרונות, ואם יש בן אדם שלא האמין שמתי שהוא יסתלק מכאן, זאת נעמי, בואי נשמע אותה.
אני לא חושבת שזה יקרה לי, אבל כן, קורה שפתאום אני יודעת מה, אני קמה ואני לא נוח לי בנשימה אולי משהו. לפעמים זה לא קורה לי, בכלל הגוף שלי חייתי בשלום, אבל אם יש משהו, אז אני אומרת, יכול להיות, אופס, זה יכול להיות. ואני חושבת על כל מי שאני משאירה אחריי, על כלבים, מי ידאג לכלבים, והחברים שהצטערו, וזהו. ואני גם יודעת שכשאתה הולך כשאתה עוזב את העולם הזה, אז אם אתה רוצה מחמאות, תסתלק מהעולם, תקבל המון מחמאות.
כן, והיא לא כל כך אהבה שנותנים לה מחמאות. הלוויה תתקיים מחר בבית העלמין כנרת בשעה 11:30. אנחנו נגיד שלום לחתן פרס ישראל, שייקה לוי. הלו?
שלום. שלום לגשש, שייקה לוי.
שלום, שלום.
נספר לנו עליך ועל נעמי, על ההיכרות שלכם.
זה ייקח הרבה זמן.
תתחיל.
אני, כשהתגייסתי לצבא, הלכתי ללהקת פיקוד הגדנה, ושם היא הייתה כוריאוגרפית. וככה בעצם התוודענו, באמת, הכרתי אותה שם. בתחילת דרכי בצבא, בלהקה צבאית, זהו, שם הכרתי אותה, ואני שם ממש התחברתי אליה, הייתי עוקב אחריה לכל מקום שהיא הייתה הולכת לעבוד, אם זה להקת הנחל או להקות אחרות, עקבתי אחריה, ועד שמסבור של דבר הוא קם התרנגולים, וזה הייתה חתונה ממבט ראשון.
והחתונה הזו ממבט ראשון נמשכה הרבה מאוד שנים. ספר לנו אם אתה נזכר ככה באיזה אירוע מיוחד שהיה לכם ביחד, איזה שיחה מיוחדת.
לא, אירוע מיוחד לא. אין, תשמעי, היא ליוותה אותי רוב חיי האומנותיים, התרבותיים, אני יודע איך להגיד. נעמי פולני הייתה השפעה גדולה מאוד על כל ישותי, מה שנקרא. אני מאוד מאוד הושפעתי ממנה, מאוד מאוד חונכתי על ידה, אני קיבלתי ממנה הרבה מאוד דברים שנתנו לי את הדרך שלי, שהקנו לי ונתנו לי את הכיוון. נעמי פולני הייתה מבחינה אומנותית, הייתה בשבילי באמת הכל.
היא הייתה קשוחה או שהייתה מצחיקה? או גם וגם?
היא הייתה קשוחה. הייתה קשוחה, כשהיה צריך להצחיק, היא לא הייתה מצחיקה, אבל הייתה בעיקר קשוחה, בעבודה היא הייתה מאוד מאוד רצינית.
ופרפקציוניסטית.
כן, זה בא ביחד.
ופרפקציוניסטית ודורשת וצועקת והכל. כן, היא דרשה שלמות.
שמעתי אותך אומר פעם שהיא לא רק לימדה אותך מה כן, יותר חשוב היא לימדה אותך... שמעתי פעם שאמרת שהיא לימדה אותך לא רק מה שכן, אלא מה לא לעשות, וזה היה הדבר החשוב.
בדיוק, בדיוק. מה לא לעשות, זה יותר חשוב ממה כן לעשות. אז זהו, אני חושב ששלושתנו, גם גברי, גם פולי וגם אני, היינו תלמידים שלה שיישמו את הדרך שלה, את התורה שלה, את את כל מה שהיא חינכה ולימדה. אין ספק שהיא הייתה המורה הגדולה ביותר לאמנות הבמה.
יצא לכם בשנים האחרונות להיפגש? שמרתם על קשר?
אני הייתי נוסע אליה מדי פעם, מדי פעם בשנה, פעם וכזה, נוסע אליה, והייתי מכין תשתית של צהריים ככה, ונוסע עם סירים וזה.
מה היית מכין? איזה תשתית?
כל מיני.
כל מיני דברים טובים.
כל מיני דברים שאני אוהב לבשל.
כן.
הייתי מכין כל מיני דברים בכיף כזה.
כן.
ולוקח ונוסע אליה,
כן.
עם עוד חברה או חבר, נוסעים אליה, יושבים אצלה יום שלם, וחוטפים ציונות קצת.
היא נשארה תמיד עד הסוף, כמו שלי הייתה נראית מרחוק, צעירה ברוחה?
צעירה?
צעירה ברוחה כזו.
כן, 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 כן. היא חשבה צעיר.
כן.
היא חשבה צעיר, ההומור שלה היה צעיר. כל מה שהיא, כל הישות שלה הייתה, הגוף מזדקן, אבל כן. היא הייתה צעירה.
אני רוצה שנשמע ביחד, דורית ושייק, את נעמי פולני, מיום חמישי האחרון, קוראת בהגדה החדשה של קיבוץ שער הגולן. הוצאנו קטע קטן, בוא שייק תשמע איתנו.
מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה, על שלא הספיקו בתקם של אבותינו להחמיץ, שנאמר, ויופו את המצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים.
כן, זאת נעמי פולני מן השבוע האחרון.
כן,
אם היה לך עוד רגע להיפרד ממנה, מה היית אומר לה?
מה הייתי אומר לה? שהיא הייתה בשבילי באמת המורה הגדולה ביותר שיכולה להיות לבן אדם שהולך לעסוק בשטח הזה. היא נתנה לי את כל הכלים, מה שנקרא. הכל, את כל ההבנה, כל מה שלמדתי ממנה היא בית ספר הכי גבוה לאמנות הבמה. אין ספק שהיא פשוט, היא פשוט מורה והכל.
שייקה לוי. על נעמי פולני, תודה רבה.
אין בזמן.
תודה, שייקה.
ומה נשמע? נשמע משהו ששייקה גם מעורב בו.
פנס בודד, ונזכיר שהלווייתה תתקיים מחר בבית העלמין כנרת בשעה 11:30.
דורי, תודה.
תודה, אסתי.
שייקה, תודה.
האיר את ילדותנו הקטנה, והוא האיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים באים. כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנה,
היה קולה של אמא רץ בתחנונה, הביתה בו לארוחה כבר מאוחר.
כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר.
רק עוד רגע אמא, רק עוד רגע קט, את תמיד הורסת, כשכבר כמעט. לא הספקנו להתחיל בכלל אפילו, אבל תחנוננו לא הועילו.
היו היה פנס בודד
בקצה שכונה, ועל ידו גדר ושער וגינה. ושם אמרתי לאפשר אומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם. אך שידי שכבר מיליון עלים תלשה, אז ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה. אמרה סליחה, יש לי בחינה בסמינר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע רינה,
עוד שנייה אחת את תמיד הורסת כשכבר כמעט לא הספקנו לפטפט מעט אפילו אבל תחנוני אז לא הועילו היו היה פנס בודד חלפו שנים ואור אחר עכשיו מאיר בשיקונים והשכונות מצאו מקלט בפזמונים אבל אותם קולות ברחוב ובגנים וכשפספוס נשאר בחוץ על אופניו והחצר כולם לאב בשריקותיו אני יוצא אל המרפסת וקורא שמה ילד לך ביתה או אני יורד רק עוד רגע ילד, רק עוד רגע קט לא נורא שחק קצת, צעק אבל מעט אז רציתי להפחיד אותו כאילו אבל לא ירדתי אפילו
ולדימיר ספיטלניקוב, תושב באר שבע, הורשע הבוקר שרצח במכות פטיש בראשה את בת זוגו, את אירנה גריבנב. על אף שלא הייתה מחלוקת שרצח אותה ואחר כך ניסה להתאבד, ההליך המשפטי התנהל 4 שנים כדי לקבוע אם הייתה לו אחריות למעשיו. למרות שהורשע, השופטים ביקשו לבדוק גם נסיבות מקלות, אסף פוזיילוב עם הסיפור.
ולדימיר ספיטלניקוב רצח בכוונה תחילה ב6 מכות פטיש בראש את בת זוגו אירנה גריבנב לפני כ4 שנים בבאר שבע, ואז עלה על הגג של הבניין וניסה להתאבד בקפיצה. הוא לא מת ואפילו נמצא כשיר לעמוד לדין. אבל במשך כ4 שנים עד הבוקר התנהל ההליך המשפטי בבית המשפט המחוזי בבאר שבע כדי לקבוע אם הייתה לו אחריות למעשיו או שהיה במצב פסיכוטי כפי שקבע סנגורו. 3 השופטים אימצו את החלטת נציג הפסיכיאטר המחוזי שבדק את ולדימיר ארוכות וקבע שלמרות שהיה בדיכאון לפני הרצח, הוא לא היה במצב פסיכוטי. לא היה חולה נפש בשום שלב, לא הובחן כפסיכוטי לפני המעשה או בימים אחרי הרצח. מתברר שנאשם לא היה מעולם חולה במחלת נפש במובן המשפטי ומעולם לא סבל במחשבות שווא פסיכוטיות. כך קבעו השופטים והפסיכיאטר. המסקנה שלא זו בלבד שלא הצליח לעורר ספק שמחל סייג אי שפיות הדעת, התזה שלו נשללה באופן חד משמעי. למרות הדברים האלה, 3 השופטים ביקשו לבדוק גם נסיבות מקלות. מה למשל? כמו דיכאון שממנו סבל, ויחס האישה שנרצחה אליו, יחס שפגע בו. כן, אפילו השיקול הזה יישקל לפני גזירת העונש, על אף שהעונש בחוק על רצח בכוונה תחילה הוא מאסר עולם. סנגורו של הרוצח ולדימיר ספיטלניקוב, מהסנגוריה הציבורית, סירב להתייחס לדברים.
עכשיו לספורט, ליאן וילדאו, שלום.
שלום, אסתי, צהריים טובים.
והיום?
היום אנחנו עם אפשרות אולי לאליפות בליגת העל בכדורסל. אנחנו מדברים על סדרה של מרתקת אגב, בין 2 קבוצות, אליצור רמלה להפועל לב ירושלים. משחקים מאוד צמודים, אחד מהם נגמר בהערכה. כרגע 2-0 לרמלה, כלומר אם רמלה היום מנצחת במשחק הביתי שלה, שאותו נעביר בשידור חי מ-6:40 משחק אליפות. יכול להיות הרמת צלחת, ענפת צלחת, בפעם השלישית ברציפות וה-13 בסך הכל. ושוחחנו לפני זמן קצר עם דביר לוי, שהוא יושב ראש חוג אוהדי אליצור רמלה.
שלום וברכה.
אולי ערב של אליפות, ספר לנו על התחושות ברמלה אצל האוהדים.
אצלנו משחק שזה יום של חג, בעיקר שאנחנו מובילים במשחקים 2-0. העיר קצת מתחילה לפצוץ בימים כאלה, כולם מדברים רק על אליצור, ורוצים להניף צלחת 13.
ושלישית ברציפות, כמה אוהדים אמורים להגיע פלוס מינוס הערב?
האמת, לאור המצב אנשים קצת חוששים, אבל מאמין שהאולם יהיה מלא.
מלא, יפה. אנחנו מחכים לימים האלה, אתה יודע שהכדורסל נשים יתחיל למלא אולמות שוב.
כן, לצערי יש דעיכה של הקהל, מתירוצים כאלה ואחרים, אבל אנחנו עושים את המירב בשביל שיבואו כמה שיותר אנשים לשמוח עם העיר ולשמוח עם הקבוצה כמובן.
שהיא גאוות העיר, אולי הקבוצה מספר אחת, קבוצת הייצוג של רמלה.
כן, ברמלה יש הרבה ענפי ספורט מובילים, כמו טניס, אבל לצורם לי, מעל כולם כמובן.
כמה שנים תועד את הקבוצה, ואיך הגעת בכלל להיות תועד של הקבוצה, ובטח יושב ראש חוג האוהדים, איך התחברת לעניין?
אני מגיל 9 מהקבוצה, אני היום כבר בן 40 פלוס. אבא שלי החליט לקחת אותי למשחק שהייתי קטן, ומאז נותר הקליק, ומאז אני והוא לא נפרדים מהקבוצה.
על איזה שמות גדלת ברמלה?
וואה, ויקה רודובסקי, אורלי גרוסמן, לימור מזרחי, קופילוב, כל הישנות והטובות.
שהיו ממלאות אולמות, כמו שהזכרנו קודם.
כן, כן, אין ספק. זה היה דור שעשה את הספתח, ודור שהקפיץ את ישראל קדימה בהמון פרמטרים.
טוב, 2-0 בסדרה, זה אומר היום ניצחון, זו אליפות לרמלה. מכינים משהו אוהדים, איזה שהן חגיגות, או חגיגות ספונטניות, או משהו אחר, או שבגלל שהסדרה כזאת צמודה ועוד לא יודעים, גם פוחדים לנחס?
אנחנו די משופשפים בעניין. אנחנו אוהבים חגיגות מעכשיו לעכשיו, ולא משהו שמתוכנן מראש. מאמין שראשי הקבוצה וכאלה ידאגו לאיזושהי מסיבה קטנה לאור המצב ולאור החטופים שנמצאים בעזה, אז יעשו משהו קטן וצנוע, ואנחנו כמובן נצטרף אליהם.
דביר לוי, יושב ראש חוג אוהדי ליצור רמלה, תודה, תהנו הערב.
תודה, תודה, גם לכם.
ויש כמובן אסתי את הצד השני, כן. הצד של הפועל ירושלים, שזה סיפור מדהים, זו קבוצה שעלתה רק השנה לליגת העל, פרויקט יוצא מן הכלל, זכתה כבר בגביע, אגב, בניצחון על אליצור רמלה בגמר, ורוצה לשמור את הסדרה בחיים, ויש לה קהל אוהדים נאמן, חלקו בגע מקבוצות הגברים, ובכלל, רון אלון, אוהד הפועל לב ירושלים, אוהד שרוף איתנו, שלום רון.
אהלן, מה נשמע?
אנחנו בסדר, ספר לנו קצת מה צפוי מהצד שלכם הערב ברמלה, כמה יגיעו, עד כמה אתם מאמינים שאפשר להחזיר את הסדרה לירושלים?
אנחנו תמיד מאמינים, זה מה שתמיד לימדו אותנו, אנחנו בסוף הפועל ירושלים, הפועל ירושלים, מאמינים, מאמינות בשחקניות שעשו עונה מדהימה, כאילו, לקחת גביע, עונה ראשונה, 2-0, שמע, בוא נגיד את האמת, כאילו, אנחנו מאמינים כי הסדרה הזאת הולכת מנקודה פה, נקודה שם, פוזיישן לפה, ואני מאמין בבנות שלנו שעשו את המקסימום, וגם אם לא, אז אנחנו ניתן הכל ויציע יהיה מלא כמובן שלנו. אנחנו מתוכננים על כ-200 אוהדים, 300 אוהדים.
יפה, ויש בסיס אוהדים טוב, כי גם מקבוצת הגברים בכדורסל, גם מקבוצת נכון. הכדורגל, הפרויקט הזה הוא פרויקט חדש, ספר לנו קצת איך זה נמנה, איך אתה התחברת לעניין הזה?
אני ראיתי פוסטים בפייסבוק, ולאט לאט, כאילו, כדורסל נשים אף פעם לא קרוב אליי, אבל כאילו ראיתי את הפרויקטים, ראיתי משחקות במלחה, ומצאתי כילד, גדלתי במלחה, אז לחזור למלחה, אז כאילו מצאתי זה כבר הרגש האמיתי. כשיש הפועל לירושלים אני מגיע, בין אם זה גברים, בין אם זה נשים, והתחלנו, אני זוכר את ההתחלה, התחלנו עם 20 אוהדים לפני המלחמה, והנה ברוך השם כבר יש לנו יציאים מלאים במלחה, נוסעים למשחקי חוץ.
זהו, יש לך רעיון איך להפוך את זה ליותר פופולרי בכלל, כי הזכרנו את זה גם בשיחה עם דביר, פעם כדורסל אנשים היה מאוד מאוד פופולרי, היו יריבויות גדולות, היה הרבה עניין ובאז, וזה דח בשנים האחרונות, ומנסים להחזיר את זה. הצלחתם במידה מסוימת בירושלים, איך עושים את זה באופן כללי?
אני חושב את האמת, כאילו, אני מניח שאם מכבי תל אביב והפועל תל אביב לצורך העניין יעלו, אז הקהלים האחרים הצטרפו בנוסף אלינו.
כן. צריך יריבויות עתיקות להפור אותם גם ליריבויות עדכניות. טוב, אז אנחנו נקווה שיהיה משחק כמו שצריך עם יריבות טובה.
סומך על הקבוצה שלנו.
רון אלון, אוהד הפועל לב ירושלים, תודה רבה.
אחלה יום שיהיה לכם.
ואנחנו נשדר כמה את המשחק הזה, 6:40, שידור ישיר כאן רשת ב', משחק מספר 3.
משחק ספורטיבי, בהצלחה לשתי הקבוצות.
הלוואי, שנצליח להתעסק בספורט בשעות האלה לפחות.
תודה רבה.
תודה.
עכשיו פרסמות. ליאל קייזר כתבתנו לענייני כלכלה, ממש לסיום השידור שלנו, שלום.
שלום, אסתי.
משרד החקלאות מודיע שהוא מעלה את מחירי מוצרי החלב, שבפיקוח.
נכון, אסתי, לסיום ככה עוד גזרה שטיפול על הציבור הישראלי רגע אחרי הפסח, משרד החקלאות מודיע שהמחירון של מוצרי החלב המפוקחים הולך להתעדכן, ב-1 במאי המחירים יטפסו ב-4.5%, שורה של מוצרי חלב מפוקחים, כמובן חלב טרי בקרטון שיעלה 7.11 שקלים במקום 6.80, ושמנת מתוקה שתעלה 7.40 במקום 7.07 אגורות, וכך שורה ארוכה של מוצרים אחרים, כשחלב הוא כמובן אסתי גם חומר גלם, ולכן עלול לעורר את יקרויות נוספות, כשאנחנו יודעות שיש כבר שורה ארוכה של יצרניות ויבואניות שהודיעו שהמחירים הולכים לטפס לאחר החג. נגיד שבהקשר של המחיר של החלב המפוקח, הסיבה להתייקרות לפי משרד החקלאות היא גם התייקרות של המדדים, אבל גם פריסה של התייקרות קודמת בשנה שעברה במאי, המוצרי החלב המפוקחים היו אמורים להתייקר בשיעור דו ספרתי, המדינה הגיעה עם המחלבות להבנה שההתייקרות הזאת תיפרס, וזה, את יודעת, אסתי, מה שקורה כשדוחים ודוחים, בסוף זה מגיע, ועכשיו ההתייקרות הזאת הולכת לתפוס את הציבור הישראלי אחרי החג, עם שורה של התייקרויות נוספות, בעיצומה של מלחמה, כשהמצב ממילא לא פשוט, אסתי.
ליאל, תודה רבה לך.
תודה.
דודו טסה לסיום השעתיים האלה.
וכבר הייתי עצוב, כבר הייתי שמח, ועוד פעם עצוב, עכשיו נכנס אורח, על מה נדבר? אין פתרון כאן. וכבר הייתי גיבור, עפתי בשמיים, ועכשיו ביום אפור, אני עוקף שלולית של מים, אסור לאחר. אין פתרון קל. איזה יום עבר עליי, זה קצת יותר מדי. פתחי לי את הדלת. כבר הייתי שיכור, עכשיו אני פיקח, ושוב כמו אידיוט אני נוטה להתווכח, על מה נדבר? אין זיכרון קל. בועט ומתחבט כל כך קרוב, אני לא נוגע, אני ליצן, אני נסיך, עד היום אני לא יודע, תלוי מי שואל. לא לי. איזה יום עבר עליי, זה קצת יותר מדי. פתחי לי את הדלת.
שעתיים של בחצי היום סיימנו. אפרת וייס ערכה, בהפקה לי לאופר וקובי זרח, טכנאי שידורה מפליקס. יולי אמיר בדיגיטל, שמעון דוקרקר בבאר שבע, אחרינו רגעי קסם, החלמה מהירה לכל הפצועים, ולפצועים ארבעה לוחמי סיירת גולני שנפצעו בגבול הצפון. אני אסתי פרז בן עמי, שלום.